טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ.
הייתי מסביר להם שאני צייר פורטרטים. בילה בעיניי, או כל בניין, זה סוג של פורטרט של הבן אדם שהולך לחיות שם, אז אמנם זה היד שלי, אבל זה הפנים שלהם. והיחידי שצריך להיות מרוצה מהתוצאה זה הם, לא אני. תקווה שגם אני, אבל זה לא התנאי.
שלום, אתם על טי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו מדברים עם אדריכלים, מעצבים ויוצרים על סגנון חיים ותרבות. אני איתי כץ. והיום אני שמח לפגוש את אלכס מייטליס, מי שביסס את מעמדו כאדריכל מגוון, בולט ומתוקשר, לצד פעילות בינלאומית רחבה בשלל מדינות, עם פרויקטים שחלקם אף זכו בפרסים נחשבים. המשרד של מייטליס עוסק באדריכלות, בעיצוב פנים, בעיצוב תעשייתי וגם במיתוג שהוא מספק חוויית עיצוב כוללת מרמת התכנון ועד לעיצוב הסכום, למשל ברשת המסעדות של יותם אוטולנגי בלונדון. אלן אלכס.
היי, נעים מאוד.
מה נשמע?
בסדר.
נעים גם לי. אז ספר על מה אתה עובד עכשיו.
רגע, זה הפתיע אותי, על מה אני עובד עכשיו.
אתה יכול להגיד גם שלא, שאתה במנוחה.
לא, ממש. אנחנו עכשיו עובדים... בעיצוב פנים אנחנו עושים כרגע, נדמה לי, 9 מגדלים. אני אומר מגדלים, הכוונה לאזורים הציבוריים של הפרויקטים. בארץ. גמרנו לפני חודש מסעדה חדשה של יותם בלונדון, בצ'לסי.
מספר איזו כבר שאתה עושה לו?
נדמה לי ש8. אנחנו עובדים עכשיו על סדרת סירים לרשת, וסדרת וזות, אחרי שגמרנו סדרת צלחות שמצליחה, היא כבר נמכרת 1.5 בכל העולם, ב-5,400 חנויות בעולם. יש כמה בתים פרטיים, דירות פרטיות, קצת מהכל. אני מאוד מתרגש לבנות אולי את המגדל הראשון שלי.
ספר על זה.
אחד. זה בירושלים, פרויקט שעכשיו ממש בחיתולים שאנחנו ב... דווקא בחלק הכי כיפי, כי זה החלק של הסקיצות.
איפה בירושלים?
בתלפיות. זה מרגש, זה בניין מיוחד, כי הוא מכיל גם תיאטרון וגם מסחר וגם דירות מיני, מה שנקרא דירות של 25 עד 30 מטר, שילוב של הכל.
מה מעניין.
וזה פעם ראשונה, שזה תמיד מרגש לעשות משהו פעם ראשונה.
אז עירוב שימושים בעצם יש שם במגדל.
כן, עירוב שימושים לחלוטין.
אלכס, אני רוצה רגע ללכת איתך אחורה לשאלה שכבר לדעתי שאלו איתך, אותך אי אלו פעמים, אבל בכל זאת אני אלך רגע לילדות שלך, שהייתה מאוד חובקת עולם, אתה נולדת בטורקיה, עברת עם המשפחה בנסיבות לא שמחות במיוחד לווירג'יניה בארצות הברית, ובטרם מדעו לך 10, עליתם לישראל. ואני חושב שלא הרבה אנשים מסתובבים בעולם כמוך, לאורך השנים, עם השפעות מאוד חזקות, מברזיל ועד לונדון ובכלל, ואני רוצה לשאול, עד כמה הנדודים והתרבויות השונות שספגת כבר מילדות, אם הם השפיעו לבחירה שלך להיות אדריכל, וכל השפות האלה, אתה רואה אותם נמצאות איפשהו בפרויקטים שלך?
ברור שזה השפיע. זה לא השפיע דווקא מהכיוונים אולי צפויים, זה השפיע מבחינה הזאת שלא הרגשתי שיש לי בית. בית נהפך למשהו מיתולוגי כמעט, שלאחרים יש. ובעיקר, זאת אומרת, הרגע שזה אולי התחבר לאדריכלות בעיקר, היה בשנת 67, אחרי מלחמת ששת הימים, הייתי בן 9.5, לא זוכר בדיוק, התחילה בנייה מסיבית בארצית הפיתוח, עד אז בארצית הפיתוח הייתה באמת 80% חולות, ובעצם המגרש משחקים שהיו אתרי בנייה, והייתי משחק, וגם הייתי ילד, לא דיברתי מילה עברית, הבילוי שתי ידי עם עצמי, והייתי משחק בתוך הבתים האלו, מדמיין איך המשפחה תחיה שם, והייתי חוזר הביתה ומסרטט את הבית עם שיפורים, הייתי תמיד משפר אותם. והיה לי פנקס, פנקס זמרה, פעם קראו לזה. כל עמוד היה תוכנית וחזית. שרק שהגעתי לבצלל, הייתי בתדהמה שלא כולם ידעו לסרטט תוכנית, אין לי מושג מאיפה ידעתי איך לסרטט תוכנית וחזית.
זה לא היה משהו מהבית ש...
ממש לא, 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 לא. אבל זה היה הבריחה שלי מהמציאות, כזה לדמיין את הבית המושלם, עם המשפחה המושלמת, שחיים בה, שעובדים בה.
אחר כך הלכת ללמוד בבצלאל, והמשכת ל-AA בלונדון.
כן.
ונשארת שם 7 שנים, אם אני זוכר נכון. מה נשאר בך מהשנים המעצבות האלה של הלימודים ושל ההתמחויות בתפיסת העולם שלך היום?
מה נשאר? לא הרבה. עם השנים, אבל אני זוכר שהתחלתי לעבוד זרון הרד, התחושה העיקרית היה שאיזו החמצה זה הייתה שמקום ללכת ללמוד 7 שנים, למה לא התחלתי לעבוד אצלו קודם? זה היה כאילו שפתאום בעצם גיליתי את המקצוע שדמיינתי שהאדריכלות יכולה להיות. צורת הגישה של רון, צורת המחשבה שלו, צורת העבודה שלו, זה היה, למדתי שם יותר מכל מה שלמדתי בכל השנות לימוד התיאורטיות.
מה מיוחד בה בשיטה שלו?
אז אני יכול לתת לך הרצאה של שעתיים מינימום. שהוא לא לוקח שום דבר כמובן מאליו, לא הגישה לחומר, לא בחירת החומר, לא העבודה עם החומר, לא הפונקציה שהחומר ימלא, אלא כזה להתחיל מאלף, לראות גישה לעיצוב ממקום לגמרי אחר, ואני חושב שרון, מישהו ייזכר מהמאה הזאת, מכל האנשים, זה מדבר אחד מהבודדים שיצר יש מאין, שזה בעצם החלום של כל אחד מאיתנו.
וזה הזמן שבו גם היה לך את החיבור הזה לאדריכלות ועיצוב, שזה שני דברים שאתה בעצם, לא כל אדריכל מחובר לעיצוב כמוך. זה בחירה מסוימת.
קודם כל, היסטורית זה פעם היה מקצוע אחד. פרנק לויד רייט, ועוד הרבה לפניו והרבה אחריו, זה היה הגישה. אחר כך, מה שנקרא, אנחנו נכנסים לתקופה ש... הכל כולם מתמחים, לא רק באחד ארגונומיה, ובאחד בכיסאות, ואחד בקומקומים, ואחד בבתי ספר, ואחד במגדלים.
וזה לא נכון?
אני לא חושב שאין, לא עניין של נכון או לא, אבל בוא נגיד שאני הייתי מעדיף לרחוץ כלים במסעדה, מאשר לעשות בתי ספר כל חיי, אישית, זה ממש בחירה אישית, זאת אומרת, הרעיון לעשות אותו סוג פרויקט שוב ושוב ושוב ושוב, היה מחבא בי את הניצוץ שאני מחפש תמיד בסיבה היחידה שאני מעצב, כי זה מרגש אותי, לא שום סיבה אחרת. תמיד הקפדתי, או לא הקפדתי, אבל זה אינסטינקט שלי, או רפלקסים שלי, זה לא לחזור על עצמי. שאולי זה אחד הסיבות שאני פחות מסחרי מהרבה מדחלים אחרים, כי השפה שלי משתנה, השפה שלי מגיבה, אם עשיתי את זה פעם אחת, למה שאני אצא את זה שוב? כבר עשיתי את זה, אז כאילו... אז קשה לשווק אותי, כי אף אחד לא ידע מה יקבלו, אני תמיד הייתי מסביר לקליאנטים שהם מגיעים לווילות. היו רואים וילה שהם אהבו, והם מגיעים, ואני זה הייתי מסביר להם שאני צייר פורטרטים. וילה בעיניי, או כל בניין, זה סוג של פורטרט, של הבן אדם שהולך לחיות שם, אז אמנם זה היד שלי, אבל זה הפנים שלהם. והיחידי שצריך להיות מרוצה מהתוצאה זה הם, לא אני. תקווה שגם אני, אבל זה לא התנאי.
זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אתה כן אדריכל מאוד מאוד גם מצליח, גם בתקופה מסוימת אתה מאוד פרצת בתור אדריכל של בתי, נקרא לזה, העשירון העליון, וגם היו סביבך הרבה כתבות בנושא הזה.
היו סביבי...
אתה בכל זאת לא תופס את עצמך כ...
אז קודם כל זה רחוק מהמציאות גם. מבחינה יחצנות, אז כולם נורא אהבו את הרעיון, שבאמת עשיתי את כמה מהבתים היותר גדולים בארץ, בטח בתקציב ובגודל, ובטורקית יש משפט, שהכסף של העשירים מעייף את הפיות של העניים, אז זה נורא תפס כותרות, אבל זה אף פעם לא היה יותר מאולי 10% או 20% מהפרויקטים שעשיתי, והיום אני כמעט לא עושה אותם. בעיקר בגלל שאף אחד לא מוכן לשלם את הסכום שבעיניי לוקח פרויקט כזה לעשות כמו שצריך.
דווקא היום שכביכול השוק עם הרבה יותר כסף ואנשים ביותר מודעות?
כן, כי אני יודע מה לוקח ממני לעשות בית כזה. ואיך לשרת מישהו ש... טוב, אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי, מה מצפים מהאדריכל של האלפיון העליון.
למה דווקא? נשמע מעניין, מה מצפים?
כשאתה עושה בית למישהו, זה הכל עניין של אמון. אבל אותו ביליונר, ואני עובד עם כמה ביליונרים לא מעטים, שיכול לעשות החלטה של 500 מיליון דולר בשתי דקות על עסק, שזה מגיע להסלה שלו, יכול להתלבט על זה שנתיים. יש איזה משהו, קשר נפשי יותר, שזה מגיע לבית שלו. לכל אחד.
כן.
אבל שהשמיים מגבול, תמיד, יש לי חברים אפילו אדריכלים, שהיו אומרים, יש לך בזל, אין לך בעיות תקציב. שהשמיים מגבול, העבודה היא אינסופית. שמישהו רוצה את הכי טוב שקיים על כדור הארץ, זה דורש מהמעצב לירוק דם, להמציא את הגלגל עם חומרים הכי טובים ופרטים, ובגלל שזה גרם מדרגות יכול להגיע למיליון יורו, אתה צריך שזה יהיה מושלם. אז...
מה גורם לך? זה יותר הנאה היום? זה נשמע... איזה פרויקטים גורמים לך הנאה? כמו המגדל שאתה עושה?
אני... הפרויקטים שגורמים להנאה זה הפרויקטים שאני עובד עליהם. כאילו העבודה, היצירה גורמת לי הנאה. אבל אני תמיד מסביר גם... קיור זה לא דבר יקר, ויופי זה לא דבר זול. או ההפך. התקציב זה תקציב, ואני די גאה תמיד לעמוד בתקציב. אני עשיתי בפקולטה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן גוריון, רק אחרי שגמרתי אותו, הבנתי שאני אדריכל ראשון, הם לקחו איזה 50 אדריכלים באוניברסיטת בן גוריון בזמנו לעשות כל מיני בניינים. אני היחידי שלקחתי את התקציב כעובדה, ועמדתי בו. הם ציפו לחריגה ממוצעת בין 150 עד 300 אחוז. רק בדיעבד נודע לי שאני הייתי הפרייר שלקח את התקציב ברצינות, אבל הנקודת מוצא שלישים, זה באותה מידה שאם קליינט מגיע אליי ואומר שהוא רוצה בית כתום, או הוא מת על... זה הכלי העבודה שלי, זה ההפך, זה נראה לי כמו אתגר חדש. איך אני עושה את כל מה שהוא רוצה בתקציב הזה, עם החומרים שהוא רוצה, ועדיין, זה כמו תרגיל בבית ספר, זה אתגר. אז אין בעיניי, אלוהים לא יצר חומר מכוער. כאילו, זה תלוי מה אתה עושה אותו, ובאיזה מינונים אתה משתמש בו. אז בעיניי להקשיב לקליינט, לשמוע מה החלומות שלו, זה התבלינים שגורמים לדמיון שלי לפרוח. זה לא בעיות, אבל הבעיות, אין דבר יותר מפחיד מדף לבן, זה שמי שמגיע לי עם רשימת דרישות, פתר לי 50% מהבעיה.
מעניין. רוצה לשאול אותך על התחום הזה, והמילה הזאת שנקראת חללים מארחים, מה שהיום ככה מדברים על הוספיטליטי, כדומה, שיש לך הרבה קילומטראז' בנושא הזה, של מסעדות, בתי מלון, שוב, בעיצוב מאוד טוטלי של הדברים האלה. העניין הזה שאנחנו לא באים רק לבקר באיזה מקום, אנחנו באים כאן לעבור איזושהי חוויה. אז מאוד מעניין אותי לשמוע את התפיסה שלך של... מה בעיניך המבקר, אני צריך, מה כדאי שאני אעבור כשאני מגיע למקום שאתה מתכנן?
התשובה שלי, תראה לי דוגמה של איזשהו חלל, אולי חוץ מקבר, שהוא לא מארח. כאילו, כל איפה אתה לוקח את הגוף שלך, הוא צריך לארח אותך. זה גם חלל, מה, אני עשיתי בנקים, עשיתי מסעדות, מה ההבדל? אולי הטקס הוא שונה, אבל הגוף נמצא שם. גובה מסוים, נוחות מסוימת, כמות אוויר, כמות אור, כמות חוויה. אין מקום שאתה לא יכול לחוות. זאת אומרת, יש מקומות שאתה מעדיף לא לחוות. אבל אולי אם עיצוב נכון, אני יכול להקל על המצב, או לחגוג אותו. כמו אחד הדבר, המקומות שאני הכי, אולי זה מתחבר למה שקודם אמרתי, השירותים, הסלע, קיור, תא. זה המקום שאני... זה תמיד האתגר הכי מרגש, איך אתה נותן לזה עוד טוויסט אחר, חוויה אחרת, איך הטקס הפשוט הזה של לחרבן, יכול להפוך לחוויה קצת יותר
מרענת. כמו השירותים שעשית במסעדת נופי, למשל,
שהפכו ל... כן, הכל מסעד, כי אני מקווה שהם במקרה, הם במקרה מאוד מצטלמים יפה, אבל אני חושב שכמעט כל שירותים, אני מקדיש את אותה תשומת לב, תלוי בתקציב, תלוי במיקום, תלוי ב... איפה לאן זה בתים או לא מדע, עכשיו עשינו שירותים, עשינו הרבה שירותים, זה במוסד לחולי אלצהיימר. איך אתה עושה מקום ש... מי שחווה אותו אין לו זיכרון.
איך אתה עושה?
אתה מדמיין איך זה לחוות כזה דבר, ואיך אתה עושה דברים שקצת בולטים לעין, או פשוטים, פשוטים לתמרון. אתה גם צריך לעמוד בכל התקנים של בית, של... נו, ברח לי...
משרד הבריאות.
משרד הבריאות, ושזה מיד מרשימה... אין סופית מה שצריך לקרות שם.
איפה המקום הזה? איפה...
באג'מי, ביפו. בית נורית קוראים לזה. שעכשיו ממש ממילו נפתח. זו חוויה שונה, שאני מקווה שאני לא אחווה, אבל אני יכול לדמיין, או אני יכול לנסות לדמיין, איך זה להיות במקום כזה.
כי באמת בכל, אם באמת כל מקום הוא חלל למערך, כמו שאתה אומר, וזה נשמע הגיוני, אז יש באמת את הפן הרגשי, של מה אנחנו מרגישים, כשאנחנו נמצאים באיזשהו מקום.
כן.
אז באמת מסעדה זה די ברור, אבל פעם אתה דיברת על העניין הזה של, למשל, להגיע לאולם חתונות. דיברת על זה אפרופו אולם חתונות מאוד מאוד גדול שאתה תכננת.
אגדת, כן.
איך אתה בעצם בתור מתכנן, נכנס לראש של מי שמגיע, ורגע לפני שככה נכנסים, יש נכון איזה מין פיק ברכיים קל כזה מתוך, וואו, אני הולך עוד מעט לראות 1,000 אנשים, ואני מסדר את עצמי, או בחדר מלון. אני אשמח אם תתייחס לזה, אם תביא איזה שהם דוגמאות, כי יש לך חשיבה מיוחדת בהקשר הזה. הצד הרגשי יותר.
אני, הכלים שלי, אני סוג של במאי, אני מביים תקסים, אני לא מביים תקסים, אבל אני מביים את הרקע לתקסים ידועים. כולנו יש תקסים, אנחנו כולנו משתתפים באלפי תקסים כל יום, בכל רגע נתון. אתה נכנס לבנק, זה טקס מסוים, אתה נכנס למכולת, זה טקס אחר, אתה נעמד יד כספומט, זה טקס, אתה נכנס למעלית, זה טקס. זאת אומרת, הכל דברים שניתנים ניתוח ו... אתה יכול, אתה שולט על כל הווליום, על התאורה, אתה סוג של תפורן, במאי, אתה יכול להדגיש דברים, אתה יכול להשגיח דברים. חתונה זה הטקס הכי ברור, בטח בחתונה ישראלית, כל אחד מאיתנו יודע בדיוק, בערך כל 2 דקות, מה בדיוק צריך לקרות, מתי זה קורה ואיך זה קורה. אני קראתי להגדת איזה סוג של מבוך שמאפשר, אבל מאפשר, כאילו, איזה, החלום של כל קלה, זה מה שנקרא, שזה יהיה בווליום האולטימטיבי, אז איך אתה משחק עם זה, איך אתה עושה את זה, עם איזה קירות, עם איזה צבעים, עם איזה צמחייה, עם איזה תאורה, זה הכלים שלי.
ובכלל בחללים מהסוג הזה, או לא יודע, אם זה במסעדה או חדומה, אז יש את העניין הזה של להוביל את המבקרים באיזשהו, מסע?
יש מסלול, זה מסלול, זה מסלול מאוד ידוע מראש, אין יותר מדי הפתעות. זאת אומרת, אתה צריך להשאיר מקום להפתעות, כי אתה צריך להיות גם, זאת אומרת, החלל חייב להיות גמיש באיזשהו מקום, כי אתה אף פעם לא יודע גם איך הוא יזדקן. זאת אומרת, זה בכלל מימד הזמן, לא רק של הטקס, אלא הזמן של התקווה, לפחות, אני יודע, בארץ המסעדות נסגרות אחרי 2 שנים.
הן לא מספיקות להתבלות.
הן לא מתחילות, בלונדון מסעדות שהן כבר בנות 20, ותענוג לראות איך הוא משתנה, ואיך הוא מתבשל. זאת אומרת, שבנינו את הרשת אותו לנגי, עשינו רשימה של המסעדות שאנחנו אוהבים בעולם, כל המסעדות היו בני 100 פלוס, החללים שממש זכרנו, אם זה ברצלונה, מניו יורק.
ומה אתה חושב שה...
אז כמעצב אתה גם משתדל לשתות גם על איך הדבר הולך להזדקן.
כן.
החומרים, איך הם יראו בעוד 100 שנה, או 50 שנה, או 20 שנה. איך אתה עושה משהו ש... איך אני אסביר? יש הרבה בתים שאני מבקר בהם, שאני יכול לנחש, לא רק באיזה שנה, אלא באיזה עונה הם נגמרו. לפי הטרנדים. איך אתה בונה משהו שהוא בלתי ניתן לזיהוי? או לא רק שלא בלתי ניתן לזיהוי, אלא... אתה נכנס לבית עם תחושה שאולי הוא נבנה לפני 40 שנה, אולי 100 שנה. בעיניי, אותי מרגש זקנה של מקום, או לא, לא יודע, זקנה זו לא המילה הנאורה, אבל בוא...
פטינה שיש למקום.
הפטינה, או שבכלל גם של חומרים, אבל גם של מקום. להיות בדירה שאתה יודע, אתה חושב שאתה, כאילו, אתה יודע שגרו בו לפני 200 שנה, עוד לפני שהיה חשמל, ולפני שהיה ביוב, ולפני שהיה פניצילין, איך... מרתק אותי, אז איך אתה עושה בניין חדש?
זה מעניין, כי אתה גר בארץ שהיא ארץ יחסית צעירה וחדשה מבחינת הבנייה שלה. ולא חסר לך קצת הסיפור הזה?
אני, ביחד עם יהושע קסטיאל, פעם נעמדנו מחוץ לחנות בתקופת השיפוט של קסטיאל ברחוב אבולעפיה, והגיעה ניידת של, לא זוכר איך הם הגדירו את עצמה, משהו לשימוע עיר, וצרחו עלינו, תעצרו, 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 כי הפכנו מחסן, הרון הערון שלי היה להפוך אותו למשהו שנראה קצת באו-האוזים. והם באו, ואיך אתם מעיזים לנגוע בבניין הבאו-האוז הזה? הסתכלתי, היינו צריכים להביא להם צילומים, להוכיח להם שהבניין לפני חודשיים היה מוסך, או מחסן. אז בעיניי זה היה מרתק הרעיון שאו, חושבים שהבניין שלי בן 100, או חמלה, לא זוכר כמה. זאת אומרת, למחוק את מימד הזמן נראה לי כמו אתגר בפני עצמו, שזה לא יהיה ברור מאליו שעה, בשנת 99, כולם עשו ככה, אז הנה, רואים לפי הבית, רואים את הרעיתים, הם היו בתערוכת מילאנו ב-2017, כי יש את זה, את זה וזה. עוד דבר שאני מאוד מתרחק ממנו, לא כי אני נגד זה, אלא זה נראה לי כמו החמצה, הרבה מאדריכלים או מעצבי פנים, למיניהם שאני מכיר, הם קניינים. בעיניי לקנות מוצר זה, זה, זה אומר שהחמצתי הזדמנות לעצב אותו.
בהרבה פרויקטים אתה עושה כאילו, בעצמך? אתה מעצב בעצמך בהרבה פרויקטים?
כל איפה שאני יכול. אתה לא תמיד מאפשרים, לא תמיד... אבל כל איפה שאני תמיד במסעדות, במסעדות של יותם אוטולנגיק, בכל מסעדה כמעט בצורה ברורה, אני יכול להגיד לך שאולי יש פריט אחד שנקנה, ובדרך כלל נקנה בשוק הפשפשים, לא בחנות חדשה. שנים בזכות זה שהצבתי רעיתים לקסטיאל, אז יכלתי לקחת קסטיאל ורעיתים שאני הצבתי לכל הפרויקטים שלי. אולי זה, זה הסיבה שאני עכשיו בהקמה של ליין רעיתים משלי, כי זה, זה, זה מרתק אותי. זה, זה עוד פעם, כאילו...
שף, או מה, תספר על זה קצת?
זה... הקונספט בעיקר זה לנצל את, את בעלי המלאכה המדהימים שיש בארץ. יש פה פשוט, אני כל פעם בתדהמה.
ואתה גר בפלורנטין שעדיין נמצאים בקאמרה כאלה, נכון?
כמעט כבר לא. כשעברתי לפלורנטין לפני 30 שנה, אז כן, הייתי מסוג, כל בעלי המלאכה היו מתחתיי, ונופי, המסעדה שזכתה כמסעדה יפה בעולם, כמעט כל דבר שנמצא בתוך המסעדה, יוצר במרחק לא יותר מ-150 מטר מהסטודיו שלי.
מה אתה אומר?
הכל, כאילו מנורות, כיסאות, שולחנות, הכל. אז זה בעיניי, זה היה, זה החופש שאני נותן לעצמי. אני, תקשיב, זה גם, אני שתלטן, אז כאילו, why the fuck, שאני אבחר מוצר של מעצב אחר, אם אני לא יכול לעשות יותר טוב, אבל לפחות, יש לי את היום רע לחשוב שאני יכול לעשות יותר טוב, אז סוף סוף שלי הזדמנות ל... לעצב צלחת, אז אני אלך לקנות צלחת, למה?
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כמי שבאמת, גם דיברנו על היותך איש העולם הגדול, וגם באמת בפרויקטים שתכננת בהמון המון מדינות, ואז באה הקורונה, איזושהי הסתגרות, היא עשתה לך איזשהו שינוי מהבחינה הזאת של, אנחנו עכשיו נמצאים בשאיפה בסופה, תחזור לבינלאומיות הזאת של קודם, או שמשהו השתנה ואתה רוצה קצת להצטמצם גיאוגרפית?
העולם השתנה, כאילו בואו נקרא לי את בשמו, אני חושב שזה נצנוצים שרוצים לחזור, אבל תודה לפוטין, הוא נתן לנו עוד איזה מכה קטנה, לא קטנה. אני זורם, קודם כל אני עדיין עובד בחול, המסעדה החדשה בלונדון שנפתחה לפני כמה זמן, זה הפרויקט הראשון שעשיתי בלי לבקר באתר אפילו דקה, תודות לטכנולוגיה, וכולנו הסכמנו שזה היה הפרויקט הכי חלק שעשינו אי פעם, נכון, זה צוות שכבר עובד ביחד 20 שנה, אבל...
עיצוב בזום.
עיצוב בזום, לא אפילו בפלאפון כזה. זה מתאפשר עם קליינט ותיק שאתה עובד איתו כבר כמה זמן, אבל להגיד שאני רוצה לחזור לאיפה שהייתי, תקשיב, אני בחצי שנה הראשונה של הקורונה ישנתי, אחרי שהיינו במשך, לא זוכר כמה שנים, לפחות 6 שנים, שבועיים תל אביב, שבועיים לונדון, רק שהפסקנו הבנתי כמה עייף הייתי. אז לחזור לקצב הזה אני לא חושב שאני אחזור. אם למדתי משהו מהקורונה, זה להסתכל טוב מתחת לכיסא, ומתחת לדירה, ומתחת למה בעצם יש, ואיך ליהנות ממנו יותר. אז זה אחד הסיבות שהרעיתים בעיניי, זה אחד התפניות שאני עובד עם בעלי מלאכה מקומיים, ועושה דברים שהם one-offים, לא מתיימר לפתוח מפעל רעיתים שיתחרה בטולמנס או משהו כזה, ההפך, ממש לעשות פשוט יצירות, על הגבול בין, אני לא יודע מה, לא הייתי, כאילו, גבול בין אומנות לעיצוב, אם יש בכלל גבול כזה, זאת אומרת, אחד הדברים שערכתי את זרון תמיד היה שהוא התעלם לחלוטין מהגבול הזה, כמות הכעס, אני זוכר בזמנו שהמוזיאונים למיניהם היו כועס, או בעלי גלריות, כעסו עליו, שאיך הוא מתיימר, אבל אני רוצה לעשות פיסים שהם one off, ממש אחד אחד, שאני אהיה חתום עליהם, והמסגר שעשה, והרפד, או אני לא יודע מי, ובעיניי זה הכי נכון, בואו נגיד, זה התשובה שלי, אם אני יודע, אנחנו מסתכלים על farm to table בעולם המסעדות, אז אני רוצה hand to table, או hand to home, כאילו, לא, אבל גם שמתי לב, אחד הדברים תמיד שהיה ממש קשים לי, עשיתי הרבה בתים לתושבי חוץ בארץ, ותמיד היה נראה לי כאילו, זה אנשים שבאו, שיש להם ארמונות בחול, אני לא מגזים, כן. באמת ארמונות. כן. וקנו פה דירות בכל מיני מגדלים, או לא, ווילות, תמיד אמרתי, כאילו, איפה המקומיות? אז כאילו, מה, יש לך בחול לואי 14, או אני לא יודע, עיצוב איטלקי, לא היה לי כל כך דברים ישראלים לתת לו. כאילו להגיד, הנה, אתה עושה בית בארץ, אז בוא ניקח...
זהו, אז מה הישראלי? באמת, מה המקומי?
אז יש אבן מקומית, שכבר לא אופנתית, בשנות ה-80 היו המון אבנים ישראליות, חברון, עצמון, היום הכל זה איטלקי, או סיני, או איראני, או אני לא יודע מאיפה. אני לא שולל, אני גם עשיתי את זה, אבל...
זאת אומרת שיש מקום ליותר זהות מקומית ב...
כן, ואם יש דבר אחד, ואם אנחנו מדברים על בנייה ירוקה, אז איך בעניין יכול להיות ירוק עם כל הסוכית יובה מטורקיה, והקרמיקה מסין ומ...
נכון.
אני לא מדבר על הסגנון או המראה, אבל לפחות החומר, החומר, מה זה, כאילו, זה אותו דבר כמו, כמה שזה נראה לי, תמיד, אני מת על אויסטרים, אבל לא מסוגל לאכול בארץ אויסטר, זה נראה לי מוזר להפליא, כאילו, זה כאילו, לא מסתדר לי בראש, בקיבה זה לא מסתדר לי, הרעיון שהאויסטר הגיע מאיפה שהיא, כאילו, הדרך הארוכה שהוא עשה, אני כבר מרגיש את הטיפה, ואני מת על אויסטרים. אז יש דברים נכונים למקום.
אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קצרות, אם הייתה לך עוד שעה ביום, מה אתה חושב שהיית עושה בה?
ממש לא, תודה.
אם לא היית מה שאתה עושה, מה אתה חושב שהיית עושה? אם לא היית אדריכל,
החלום שלי היה שחקן. וההתלבטות אחרי הצבא, היה איזה כמה רגעים שחשבתי על משחק, ואז אמרתי, הייתי נורא שמן, אז אמרתי, לא יכול להיות, לא מתאים.
מי היית רוצה לשחק?
כולם. אהבתי את תיאטרון אז.
והשלם את המשפט, אם בא לך, יש לי הזכות?
יש לי הזכות לקום כל בוקר ולהתעסק בדברים יפים. זה זכות. אני לא מנתח מוח, אני לא אונקולוג, אני ועדת קישוט.
אלכס מייטליס, אני אגיד לך תודה רבה שבאת להתארח.
בשמחה.
היה לי מרתק לדבר איתך.
תודה, תודה.
ותודה לכם שהזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט טי-טיים של טולמנס באפליקציות ההסקטים. אני איתי קץ, להתראות.
האזנתם לטי-טיים, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.